אני אספר לך. כשהייתי בשותפות, אני ככה כך אקח כמה שאלות. כשהייתי בשותפות של המחנה הציוני, היו באים אנשים ושואלים אותי, קודם כל תודה. היו שואלים אותי את השאלות האלה, ואמרתי, תשמעו, אני התחייבתי להיות חלק מהמחנה הציוני, ויושב ראש המפלגת העבודה הוא אמר, מה זאת ההתחייבות? אני לא יכולה להפר אותה. עד שהוא הפר אותה. ואז הודעתי שאני, מה זה לוקחת מנהיגות? מתמודדת עם מפלגת התנועה בראשותי. האם מנהיגות יש לי? ותודה. אני גם אומרת עכשיו, בלי צניעות. מבחינת הניסיון שיש לי, יש לי יותר מכל אלה שנמצאים היום על המגרש באזור חיוג שלנו, אבל בוא נודה על האמת, אני עומדת היום בראש מפלגה שלא נמצאת בעמדה של מועמדות לראשות ממשלה, ולכן השאלה האם זה יתורגם להשפעה בצד מישהו אחר, שזה בסדר, או למנהיגות עם יותר כוח, תלויה רק בכם הציבור. אני כאן ללא היסוס. הלוואי. טוב, אני אקח עוד שאלות, אבל תודה. אמרתי שגם כשלא היה נציג בתוך התנועה לנושא איכות הסביבה, אז ב-2013 אני לקחתי את שני הנושאים שהם הדרייב שלי, שזה באמת תיק המשפטים והמסע ומתן המדיני, ותיק איכות הסביבה שנתתי לאמיר פרץ ממפלגתי. זאת אומרת, הנושא הזה לא נשכח גם כשלא הייתה נציגה רשמית בתוך המערכת. אבל סליחה שעניתי לך, כן. רגע, הנה כן, בבקשה. כן? השאלה הזאת, רק תדעו לכם, אתם חושבים, השאלה הייתה על חוק חלופות מדיניות תחילה. אבל למה אני לקחתי, הפסקתי את זה? כי אתם נדמה לכם שאתם קבוצה, ואתם עם חולצות, ואתם מאורגנים. תשכחו מזה, ליד נשים עושות שלום. נשים עושות שלום ארגנו חוק שאני עוד לפני שהחוק הומצא, זה מה שעשיתי בקבינט. החוק הזה מחייב את חברי הקבינט לחשוב על חלופות מדיניות לפני, או באופן קבוע, ובוודאי לשקול את זה לפני יציאה למבצע צבאי. עכשיו, זה מה שעשיתי בקבינט. כשהתחילה חקיקת החוק הזה, בוודאי אמרתי שאני תומכת, אבל מאז אין חוג בית בכל מקום בארץ, ואני עוברת את כל המקומות בארץ, שאין, לא יושבת נציגה של נשים עושות שלום, וכשהיא מרימה את היד אני כבר יודעת שהם ישאלו אותי האם אני מחויבת לחקיקה הזאת. אז אני כן, אבל אני ממש שמחה שאתם שואלים, אם מה שאתם עושים לי אתם עושים לכל שאר המועמדים, אז זה ממש סבבה. תראו, הרבה מאוד שאלות נשאלו גם על יעל, גם עליי, על התנועה, על היכולת לעבור את אחוז החסימה. יש דבר אחד שמשגע אותי, תראו, אני נמצאת כאן ובאמת תודה על התמיכה, ואני מקבלת תמיכה כזאת בהמון מקומות שאני מגיעה אליהם. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שכשמתקשרים הסוקרים אתם לא עונים לטלפון, כי זה לא מקבל ביטוי לצערי בסקרים שנערכים. עכשיו, אני מבינה שזה מדהיג, אני לא חושבת שיש מישהו שרוצה לזרוק את הכל, ואני אדאג לזה ששום קול שתומך בעמדותיי לא יזרק. אבל אנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות. תאמינו לי, אתם לא מחליטים היום למי להצביע לפי הסקרים של היום. רוב הציבור בישראל מחליט בדרך כלל, דרך אגב, יום לפני הבחירות וביום הבחירות עצמו. ויהיה לנו עוד 10 ימים הגשת רשימות. ונשאלו כאן שאלות, האם אפשר לעשות עוד ייחודים, אני עוד לא יודעת להגיד לכם, יש אבל עוד זמן כדי לראות אם זה יכול לקרות, ולא כל דבר תלוי בי. ולכן את ההחלטה, האם באמת אתם הולכים להצביע למפלגה שבטוח תעבור את אחוז החסימה או לא, יש לכם חודשיים. אבל זה שכבר היום, כתוצאה מזה שרואים שאנחנו מתנדנדים, קצת מתחת, קצת מעל, מאז שגנץ נכנס זה באמת גם פגע, ואז אנשים אומרים, טוב, אני גם עכשיו כבר בסקר לא יגיד את זה, אתם מחזקים את המגמה. ויש עוד משהו שחשוב לומר, שאני חושבת שכדאי שצריך להסתכל עליו. כי התפיסה שאומרת, אוקיי, יש עכשיו את החדש והמרענן, זה בסדר. אבל בבקשה, תסתכלו גם על העמדות. האם באמת העמדות שלכם מיוצגות? עכשיו אני שומעת, ואני מראש אמרתי, הבהרתי שהגעתי הנה. אני הרי לא נמצאת כאן עם יעל כי אנחנו מוכחות. אני בחרתי בה, היא בחרה בי, ואנחנו ממשיכות את השותפות הזאת הלאה. אבל בכנות, בגלל שהמצב הוא מצב שאחוז החסימה היום הוא מאוד גבוה, אז אני רק יכולה לומר לכם שאנחנו ביחד, אבל אני לא יכולה לומר עכשיו שאנחנו כבר נמצאים במקום שבו ניתן יהיה להשפיע, בשביל זה אנחנו צריכים את הכוח שלכם. אבל אני כן רוצה לומר משהו לאלה שאומרים אנחנו רק שוקלים מחוץ סביבה. תראו, יש תמיד נציגים, לא כמו יעל שבאמת באה עם התנועה הירוקה, עם כל מה שהיא מייצגת, עם המוחיות שלה והכל, אבל יש אנשים שיותר מחויבים. יותר מחויבים, אמרת חיות, איכות סביבה, אמרתי לה חיות זה גם אני בעניין. אבל הסיפור הוא קודם כל לא רק אם יש מישהו באיזשהו מקום ברשימה, קודם כל זה מחויבות של ראש רשימה ומפלגה שלמה. דבר שני, שזאת הערה שקשורה גם לחוט הסביבה וגם להשקפת עולם ליברלי. אני מצטערת, תמצאו את המקום שבו נותן ייצוג נאות לאיכות הסביבה, אבל לא רק לאיכות הסביבה. באמת, אני תיארתי לכם את כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. זה כמו אנשים שאומרים לי, יש נציג הומו ברשימת הליכוד לכנסת ואנחנו בעד זכויות להטאבים. שזה בסדר. אבל אם אתם לוקחים מפלגה שהשם שלה הוא גם לאומי וגם ליברלי, אבל הליברלי נמחק והם עושים שותפויות עם הגורמים הכי לא ליברליים שיש, המשך דרך הרדים וסיים בכהנה, אז אתה לא יכול להתנחם בזה שיש מישהו ברשימה שהוא נציג כזה. ולכן השילוב כאן שאנחנו מדברות עליו הוא שילוב שמתחיל, סליחה, אבל מתחיל במחויבות שלי, שגרמה לי לתת מקום, כי אצלנו זה אין פריימריז, לנושא. אני היום גם מכירה את יעל, לפני זה לא הכרתי אותה. אמרתי, אני רוצה לתת ביטוי לנושא. היום, אחרי המאבקים שהיא ניהלה, אז בבקשה, אני עושה את זה גם בשמחה אחרי ההיכרות האישית. אבל השיחה שלי עם יעל לא הייתה רק על איכות סביבה. היא הייתה את תפיסתנו על מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, דת ומדינה, תהליך השלום, ולכן החיבור כאן הוא חיבור יותר עמוק ויותר רחב רק מאשר נושא אחד, ואת השאלה, החשש לא לבזז את הכל הוא בהחלט לגיטימי, אבל אנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה. אני עוד לא יודעת להגיע מה יהיה עד הגשת הרשימות, וכשאומרים לי, אבל אתם רסיסי מפלגות, הרי אני על זה שילמתי מחיר. כשאני נתתי את הנאום שעדיף שלא יהיו רסיסי מפלגות ושכל אחד מאיתנו ישים את האגו בצד, ואני הייתי מוכנה לשים את האגו בצד למרות כל הדברים הטובים והניסיון שאני יכולה לתרום אם אני עומדת בראש, קיבלתי את האקט הגירושים המכוער הזה בגלל שרציתי לעשות הייחודים. ואם היום כל אחד מהחלקים בתוך מה שמתיימר להיות הגוש עושה איזה שיקולים אחרים, אני יכולה לעשות רק מה שאני יכולה לעשות. אבל אני גם מקווה שכשאנחנו אומרים גוש, שכל אחד לפחות יתחייב לזה שהוא נמצא בגוש. הגוש הוא השקפת עולם. אני לכן אומרת, אני לא קובעת המפלגות. מי שלא מוכן להתחייב למילה שוויון, אני לא יודעת אם הוא בגוש. שתהיה בספר החוקים של מדינת ישראל, שיוכיחו כל האחרים. הגוש זה אומר מי שבווייז הלאומי שלו יש את מגילת העצמאות, גם יהודית, גם דמוקרטית, היפרדות מהפלסטינים, לשמור על רוב יהודי. בסדר, מבחינתי כל מנהיג שאומר לזה אני מתחייב, אנחנו נמצאים באותו אזור חיוב. לצערי חלק מאלה שאמורים להיות שם, לא קצת זה, ואני חושבת שאתם צריכים לדרוש מהם את זה. כי אני בטוחה שאם הם ידעו שדורשים את זה מהם, הם גם יגידו את זה. כי הרבה חושבים את זה, אבל הם מפחדים לומר. כי מצד ימין יגידו, אתם עכשיו, הרי כל אחד שלא חושב כמו נתניהו, מיד מואשם בשמאלנות ובגידה ושאר ירקות מהסוג הזה. עכשיו ביחס להסדר, חברים, אני גם דיברתי, גם נפגשתי, גם חתמתי, בעניינים האלה. אני בוודאי כבר התחייבתי לדעתי שנעלה את זה במסע ומתן קואליציוני. אני לא רוצה להטות, זה לא נושא פשוט, כי זה כבר לא רק שמישהו הכריז, כבר התחילו, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציה שכל יום שעובר רק מסבכת אותנו בתוך זה, אבל תמשיכו אתם באמת העבודה שלכם, ותבהירו לא רק שמי שלא מתחייב, אל תצביעו לו, ומי שאתם מרגישים, סליחה, חשוב לכם מספיק, אז יאללה. עכשיו, עניין, שאלה אחרונה שהייתה, הייתה בעניין האופוזיציה. יש כאן שני דברים. יש שאלה שעוסקת בנושא של האופוזיציה והשחיתות ואלדד יניב, והחפירות לתוך הממשלה. זה שני נושאים שונים. זה נכון שאחרי הבחירות או תוך כדי הקדנציה היה מסע ומתן שהרצוג ניהל עם נתניהו. התוצאה הייתה זה היה לוז-לוז. גם לא הייתה ממשלה אחרי זה, וגם זה הייתה התקשקשות יותר מדי ארוכה, יותר מדי לא נכונה. אני גם הבאתי את העמדה הזאת בקול, כי מבחינתי יש לי 2.5 שאלות לשאול את נתניהו בשביל להבין אם הוא הולך בדרך הנכונה, עוד לפני כל ענייני השחיתויות. זה אחד, האם הוא מוכן להיפרד מהימין הקיצוני, מבנט ושקד, וברגע שהתשובה היא לא, אז לא. האם הוא הולך לתהליך שלום כן או לא? את זה שאלתי אותו ב-2013. ב-2013 קיבלתי את התשובות שהיו... רגע, רק שנייה. מה? לא, אבל זה לא סוד. לא הייתי. לא הייתי. לא הייתי, זה לא סוד. לא הייתי, לצערי לא הייתי. דרך אגב, אני לא נגד מסע ומתן. אבל הוא צריך להיות מאוד ברור. ב-2013 באתי לנתניהו אחרי הבחירות. אמרתי לו, האם אני יכולה לקבל סמכות לנהל מסע ומתן מדיני? מהם הקווי יסוד שאנחנו יכולים לדבר עליהם במסע ומתן? שתבינו, נתניהו אז הסכים לדבר על מדינה פלסטינית בגבולות 67, רק שאל תתבלבלו. והאם הבית היהודי יחסום אותנו בקבלת החלטות בדרך? וברגע שהסתבר שלא, אז לא. מה שקרה אחר כך במסע ומתן שהרצוג ניהל זה שכבר הדברים שבאמת כבר היו מאוד ברורים, זה כל התהליכי הפגיעה בדמוקרטיה והשחיתות, ולכן גם רף הכניסה היה צריך להיות יותר גבוה. אבל אני רוצה לומר לך משהו, שזה כן מחלוקת ביני לבין אלדד, שאני מאוד מעריכה את הפעילות שלו נגד השחיתות שלו ושל החברים, באמת כל מוצאי שבת באדיקות אין קץ ובמסירות אין קץ לעניין הזה, אבל הייתה לי כן נקודה אחת במחלוקת איתם. אני קיבלתי הזמנה כבר מהרגע הראשון, גם חלק מחבריי נמצאים בקבוצה הזאת, וקיבלתי הזמנה לבוא להפגין מול ביתו של מנדלבליט בפתח תקווה. ואמרתי, אני לא באה. אני לא מאמינה בהפגנות נגד יועץ משפטי לממשלה. אתם רוצים להפגין נגד? תפגינו נגד המושחתים. אני לא רוצה שיועץ משפטי לממשלה יקבל החלטות לפי גודל ההפגנות שליד ביתו. ולא ידעתי מה אמרתי, כי היום ראש הממשלה מנצל את ההפגנות האלה בדיוק, כשהוא אומר, מפעילים לחץ על היועץ המשפטי לממשלה. אני, במהות שלי, זאת התפיסה החוקתית שלי, צריך למנוע שחיתות, צריך לפעול נגד המושחתים. הגשתי הצעות חוק שמונעות כהונה של מישהו שהוגש נגדו כתב אישום, שמאפשרות שקיפות. באמת שורה שלמה של מהלכים נגד שחיתות שאת זה הגשנו, שכמובן הממשלה הפילה, אבל הפגנות מול ביתו של יועץ משפטי לממשלה, מבחינתי זה דבר שמנוגד לתפיסתי, את שומרי הסף, את הניתוק שלהם מהפוליטיקה, ואת זה שאני לא רוצה שיפעילו עליהם לחצים פוליטיים. ואם אני לא רוצה שראש הממשלה יפעיל לחץ פוליטי על יועץ משפטי לממשלה, גם אני לא אעשה את זה מהצד השני. זה היה מחלוקת עניינית דרך אגב, ביני לבינם, אבל אני מאוד בוודאי מעריכה את המאבק נגד השחיתות, היינו שותפים לו באירועים אחרים שאנחנו עשינו ובהצעות חוק שהגשנו בכנסת. הערה נוספת שקשורה לאופוזיציה, כי יש דבר אחד שחשוב להבין, בסוף אופוזיציה זה מיעוט, בסוף בכנסת סופרים אצבעות, קואליציה תמיד תהיה רוב, המכנה המשותף לאנשים ששותפים בקואליציה זה הסכם, דיברת מקודם על מסע ומתן קואליציוני, זה מחויבות לשורה של נושאים. המכנה המשותף היחיד שיש למפלגות ששותפות באופוזיציה זה זה שהם לא בקואליציה. זאת אומרת, בואי, ברצינות, לחבר בין ליברמן לרשימה המשותפת, ואומרת, כאילו, אין חיה כזאת. ולכן, זה תמיד, ברגע של, אם לנו הייתה אצבע אחת יותר מאשר הממשלה, פשוט היינו יכולים להפיל אותם. ולכן, אני מכירה את זה, כי זה נורא מתסכל, כי כשאנשים כועסים, אז הם רוצים שאנחנו נהיה שם ונחטיף ונפיל אותם ונראה. אני נתתי, אני דרך אגב, הנאומים הכי טובים שלי זה אחרי שביבי מדבר. למה הוא כל כך מרתיח אותי שאני לא כותבת מראש, אני פשוט עולה אחריו, וכשאני לקחתי על עצמי את רשות האופוזיציה, הוא גם חטף. דרך אגב, לכן רציתי לקחת על עצמי את רשות האופוזיציה, כדי להביע את העמדות האלה ולומר אותם בכל ברור, ולתקוף אותו, ולשים את הזרקור על כל המקומות החשוכים של הממשלה הזאת, והיה לזה מחיר האמת, והמחיר שנדרשתי לשלם היה שאני מתחייבת באמת להישאר בשותפות, דבר שקלה אותי פנימה בתוך סיטואציה מאוד לא טובה, שגם נגמרה, אמא שלי הייתה אומרת, זה יגמר בבכי, אז בערך ככה זה נגמר. אבל אני מבינה את התסכול, אני מבינה את התסכול הזה, אבל זה גם אחרי לילות שהיינו יכולים לעשות לילות לבנים בכנסת, בסוף בהצבעה הם היו מנצחים, אין מה לעשות. אבל אני, סליחה? רגע, אז סיימנו את הסבב הזה, סבב אחרון. כן, בבקשה. אוקיי, אז אני אתחיל בשאלה הזאת. קודם כל, גם בתנועה עצמה, יש חברי כנסת שעוסקים בנושאים החברתיים, אז יעל מאוד צבועה ירוק, יואל חסון, גם שהיה יו"ר עשייה, לדעתי הוא יצא אחד משלושת חברי הכנסת החברתיים ביותר במושב האחרון. דרך אגב, שתדעו לכם שאצלנו בתנועה היה ריב מי לוקח את העניין של זכויות בעלי חיים. כי גם אני בעניין הזה של הצמחונות ואוהבת אותם, יואל לפני שיעל נכנסה לקח על עצמו את השדולה למען בעלי חיים, אבל הוא ויתר ליעל בעניין הזה, והוא גם בתחום החברתי. יאמר, תראה, סתם דוגמה קטנה, אחד מחברינו זה אלוף במיל אייל בן ראובן. אלוף במיל אמור לעסוק בביטחון. החקיקה שהוא העביר הייתה דאגה לפועלי בניין שהיו כל הנפילות האלה מהפיגומים, ועוד שורה של חוקים חברתיים. זה נכון, למען ההגינות, שבחיבור של המחנה הציוני, מפלגת העבודה בתוך החיבור הזה הייתה יותר חברתית. והאמת היא, שהחיבור של המחנה הציוני באופן טבעי, כשהתחברתי עם הרצוג, היה שאני באתי עם הניסיון והדרייב המדיני-ביטחוני. הרצוג, שאז היה גם שר רווחה ומפלגה שבאמת מחויבת לתפיסה חברתית, וביחד זה בעצם היה את השלם שהיה יותר גדול מסך חלקיו. ודרך אגב, בוז'י עשה לי לא מבחן, אבל התחלנו את השיח, מהר מאוד הגענו להסכמות בנושאים המדיניים, ביטחוניים, ואז הוא התחיל איתי, אל תשאלו, עבודה מאורגנת, הפרטות. אמרתי לו, תשמע, לפני שאתה מתחיל לי פה עם כל הדבר הזה, אז נכון שאני גדלתי בבית שבאחד במאי, אני יצאתי להפגין, אבל נגד הדגל האדום. זאת אומרת, ההורים שלי שלחו אותי לבית ספר להראות שזה לא יום חופש חגם של הפועלים. אבל לעומת זאת, לא לעומת זאת, התפיסה הייתה תפיסה של דאגה לאזרח. אין לי בעיה עם הפרטה, אבל זה טוב שנתת את הדוגמה של העובדים הסוציאליים. יש שורה של דברים שהממשלה צריכה לדאוג לאזרח. עכשיו, אני לא בעניין שזה שלי חימוביץ' חושבת שכל דבר המדינה צריכה לתת דרך עובדי המדינה ישירות. אני חושבת שהמדינה אחראית שהשירות הזה יסופק. עכשיו, מה שהמדינה עושה לצערי, נתניהו לעומת זאת הוא בעניין היד הנעלמה. זאת אומרת, הוא דואג למספרי מקרו, נתוני המקרו מצוינים, אבל הוא לא מסתכל על המיקרו, שזה האזרח הקטן. ואז הוא רואה שירדה האבטלה, ובאמת האבטלה ירדה. אבל אם אלה שעובדים צריכים לעבוד בשתי עבודות, כדי להשיג איזושהי מזכורת מול יוקר המחיה שיש כאן, אז זה דבר שצריך לתת לו פתרון. אבל כשאני מדברת על הפרטה, אז היא חייבת להיות לתוך שוק שהוא כבר אחרי פתיחה לתחרות ולא העברה של מונופולים ממשלתיים לידיים פרטיות. והדבר השני, הממשלה לא מסירה את האחריות. מה קרה בחלק מהעניין עם העובדים הסוציאליים? בעצם המדינה הפריטה שירותים חברתיים לעמותות. ואז בעצם העובדים הסוציאליים שנמצאים בעמותות הם אלה שנותנים את השירותים החברתיים, והשכר שלהם היה על הפנים. עכשיו, אם הם היו נשארים במסגרת השירותים שהממשלה נותנת, הממשלה הייתה צריכה להתמודד עם זה. ברגע שהממשלה הפריטה את השירות, אז הממשלה בעצם אמרה, אני כבר לא בעסק. והתפיסה שלי אומרת שאני לא יכולה להגיד אני לא בעסק. אם זה שירות חברתי, אני נשארת להיות לא אחראית, גם אם הוא לא מסופק ישירות על ידי. אם יש כשל שוק, דהיינו שהאזרח לא מקבל את מה שהוא צריך, אני חייבת להתערב. אני צריכה לסבסד פעילויות ומוצרים בעת הצורך. אני צריכה לתת תקצוב דיפרנציאלי למי שיש לו פחות. בריאות טוב, לא צריך לדבר על, לצערי הייתי צריכה להיות השבוע חדרי מיון ובתי חולים, אבל החלק הנורא זה שתוחלת החיים בפריפריה היא יותר נמוכה מאשר במרכז. דיור, המונופול הכי גדול במדינת ישראל, זה מינהל, זה רשות מקרקעי ישראל. אני התמחיתי בנדלן, אז אני הקמתי יישובים, דרך אגב, הקמתי את היישוב צורן, לא נורא רחוק מכאן, עוד מהשלב שהוא היה קרקע חקלאית, של גאולים. מה? לא, לא, השותף שלי היה. השותף שלי היה. לא, לא, אני את המינהל לא לקחתי, אבל התמחיתי בו. אני מכירה את הביורוקרטיה הממשלתית גם בתור מי שחיכתה בתור שיעבירו תיק של אזרח משולחן לשולחן במינהל מקרקעי ישראל שבוע. אחר כך הייתי פקידה בכירה, הייתי מנכ"לית רשות החברות הממשלתיות, אז ראיתי איך זה עובד בצד הזה, ואחר כך הגעתי להיות שרה, ואז כשהגעתי להיות שרה כבר ידעתי שהפקידים אומרים, טוב, השר עומד להתחלף, נעשה מה בראש שלנו. אז אני מכירה את כל שרשרת המזון הממשלתית. אבל זאת בעצם התפיסה, ואם מדברים באמת על רשות מקרקעי ישראל, זה המונופול הכי גדול במדינה. כל הקרקעות בעצם נמצאות בידי המונופול הזה, ואם רוצים להוריד את מחירי הדיור, צריך לעבוד בצד ההיצע, בצד הורדת המחירים, לא רק מחיר למשתכן פה ושם, ואם כבר מורידים מחירים של הקרקע, המדינה לא יכולה לעשות סיבוב דרך עלויות הפיתוח ולהחזיר אחר כך את המחירים, וגם דיור ציבורי במימון ממשלתי זה המון כסף. אני לא מדברת על שיקוני עמידר, אבל כן על מקומות שבהם אפשר גם דרך זכויות בנייה נוספות, וגם דרך מימון ממשלתי בעת הצורך, כי יש כאן קבוצה זכאית, שהמדינה קבעה שהיא זכאית, אבל אין ולא יכולים לתת. עכשיו נגיע להסכם השלום. ככה, אני לא מבטיחה ואני לא יודעת לומר שיש שלום מעבר לפינה. אני ניסיתי פעמיים. אני נכנסתי לפוליטיקה, רציתי להיכנס, נבחרתי ב-99, אבל אחרי הסכמי אוסלו הייתי עורך הדין, נדלניסטית, כבר אמרתי לכם. אמרתי, אני חושבת שאני אצטרך כמובן לחלק את הארץ ולהיפרד מהפלסטינים, אבל על ההיסטור, אני לא הייתי נותנת ללקוח שלי למכור דירה יד שנייה ולתת את המפתח ולקבל את כל הכסף. והסכמי אוסלו היו סוג של זיכרון דברים. אז אמרתי, אני בעד העיקרון, אבל אני נגד התהליך הספציפי הזה, ולכן נכנסתי לפוליטיקה, לליכוד, ואמרתי את הדברים האלה גם בליכוד. ולימים ניהלתי את פעמיים מסע ומתן, ולא הגענו להסדר. אבל לפני שאני אתייחס גם ליותר פרטים, אני חושבת שהחלק המרכזי שנבין בבחירות האלה, שהסיפור הוא לא מה הפלסטינים רוצים. כי מה שעושים היום, זה בעצם כל פעם שמישהו מנסה לומר את המילה שלום, ולדעתי אני היחידה שאומרת אותה, או היפרדות, אז מיד הם מתחילים, אבל אבו מאזן, אבל ככה, אבל הפלסטינים. סליחה, מדינת ישראל קמה למרות שהערבים לא רצו. ומדינת ישראל קמה אחרי החלטת חלוקה של שתי מדינות, אבל האנשים רקדו ברחובות כי אחת מהם הייתה מדינה יהודית. הוויכוח הוא כרגע בינינו לבין עצמנו. בין אלה שרוצים היפרדות לבין אלה שרוצים סיפוח. זה עוד לא שייך בכלל למה הפלסטינים רוצים. כי אם הפלסטינים לא רוצים מדינה משלהם, זאת הצרה הכי גדולה שלנו. דקה, נשמה, אני אענה. אני עונה. אבל קודם כל אני אומרת, השאלה האם יש עם מי לדבר, יש כאלה שעושים בשימוש כדי לשכנע שצריך ללכת איתם לכיוון שהוא כיוון שלוקח את מדינת ישראל, המדינה עם רוב ערבי. אז קודם כל, הוויכוח הוא בינינו לבין עצמנו. מאחר והשתמשתי בדוגמה של הווייז, של היעד הלאומי, ואמרתי שאני רוצה לעצור בתחנה, ולהגיע להסדר שלום, ותכף אני אתייחס לפרטים שלו, אם אף אחד לא מחכה לי בתחנה, פקק תנועה. אני ממתינה, אני עושה צעדים שמשאירים את הדרך פתוחה. למשל, אני משלימה את הגדר. למשל, אני לא בונה מעבר לגדר. למשל, אני מודיעה שזה יהיה הגבול שלי, אבל ברגע שיהיה פרטנר שמוכן לחזור למסע ומתן, אז אנחנו נעשה את ההתאמות. אני בטוח לא שמה מכשולים חדשים בדרך שלי, של עוד התנחלות מבודדת מעבר לגדר, באופן שימנע ממני להגיע להסדר. אז זה קודם כל בשאלה מה אני עושה בתחנה הזאת, אם אין פרטנר. עכשיו, כרגע המצב הוא מצב מאוד בעייתי. הרבה שנים אמרנו, אוי, יש לנו פרטנר שחזק, אבל מה לא רוצה לעשות איתנו שלום? אחר כך אמרנו, יש לנו פרטנר שרוצה לעשות שלום, אבל הוא נורא חלש. עכשיו יש לנו גם וגם. החמאס בעזה חזק, אבל אין איתו תקווה לשלום. זה ארגון טרור אסלאמיסטי דתי. ובצד השני יש את הרשות הפלסטינית, שכרגע נמצאת בפינה, מוטרדת ממה שהאמריקאים יביאו, ובעצם בסוג של חרם על כל מה שקורה, כי גם ההתנהלות של הממשלה הייתה מוטעת, וזה חלק ממה שביום שאחרי מבחינתי, כי מה שהממשלה הזאת עשתה, זה במקום לעבוד עם אלה שמשתפים איתנו פעולה ביטחונית, היא פועלת נגדם, ובמקביל מחזקת את החמאס. אז הדבר הראשון שנעשה, אפרופו גם היום שאחרי, זה לעשות בדיוק להפך. ואני תכף אחזור לעניין הזה, הייתי מוטרדת מההערה שאמרה, שהעמדות שלנו לא יהיו מקובלות על ידי גנץ ולפיד, רבותיי, אז תנו לי מספיק כוח, תנו לנו מספיק כוח, כדי שאף אחד לא יוכל בלעדינו. לביבי ממילא לא נצטרף. אז שהם לא יוכלו בלעדינו. אנחנו נהיה עם אלה שיהיו הכי גדולים, אבל גם שותפים לעמדה, או לפחות נכונים לתת לנו, לקדם את המהלכים שלנו, למרות ש... בחוסן יש קבוצה שהיא קבוצה שמייצגת עמדות אחרות, ומאוד תלוי איך בסוף זה יתגבש שם. אבל אני חוזרת. עכשיו אבו מאזן מאוד חלש, מאוד בפינה, מחרים את כל העסק. אין לי ספק שאם תהיה ממשלה ברשותנו, הוא כן יהיה מוכן לחזור לדבר. גם היום הוא רוצה לדבר עם הממשלה, אבל בנושאים בעיקר כלכליים, והוא מאוד חושש מהאמריקאים. מה שאני הייתי עושה היום עם האמריקאים, זה הייתי אומרת להם, אלה האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, וזה מחזיר אותי לשאלה שלך. המדינה הפלסטינית שתקום תהיה מדינה מפורזת מנשק. איך אני יודעת? כי כבר שכנעתי אותם במסע ומתן והם כבר הסכימו לזה. לא יהיה להם לא טנקים ולא מטוסים. זה שיהיה חתום שהיא מדינה מפורזת זה חשוב, אבל זה לא מספיק. צריך לפקח על זה. אז גם יקבעו כללים של איך אנחנו מפקחים על הפירוז. דבר נוסף, ברגע שיחתם הסכם שלום, אם יחתם, ואני לא יודעת להגיד לך, אני לא מאלה שאומרת, תן לי פלסטיני לעשר דקות בחדר, אני סוגר את הסכם. זה יותר מסובך מזה. אבל באותו רגע יש לנו שלום עם מדינות ערב כולן. אני לא מדברת על המקומות שנשלטים על ידי אסלאם קיצוני. מדינות ערב והמוסלמיות. לא, איראן זה לא ישנה לה. אבל באותו רגע שינינו את המצב האסטרטגי, אנחנו מסתכלים על זה, מה יהיה ביהודה ושומרון. תחשבו רגע שכל הסיטואציה כולה משתנה. ואחרי כל זה, ישראל היא מספיק חזקה להתמודד עם איום כזה. ואנחנו אף פעם לא כובשים כל מקום שיש ממנו איום. אם זה מה שהיינו עושים, היינו צריכים עכשיו לצאת לכבוש את עזה, את כל לבנון ואת איראן על הדרך. וסוריה. הביטחון הישראלי מבוסס על הרתעה, מבוסס על כוחו של צה"ל, מבוסס גם על מהלכים מדיניים ולגיטימציה בינלאומית לפעול בעת הצורך. זה לא רק המקום שאני צריכה להחזיק אותו פיזית, ויותר מזה, אם אני צריכה להיאבק בטרור, אני רוצה גבול שהם נמצאים מעבר לו. אני לא רוצה לחבק אותם פנימה, שכל הטרוריסטים בעצם יהיו חלק מאיתנו. אנחנו לא עושים שלום עם שכנינו. הם עוד לא שכננו. אני רוצה שיהיה בית משותף עם שתי דירות שונות, שהם יגורו בדירה שלהם ואני בשלי. ובסוף יש תמיד סיכונים. תמיד, בכל מהלך. אבל מי שיעשה שלום יהיה המנהיג שמבין שהסיכון לעם היהודי במדינת ישראל בלי הסכם הוא יותר גדול מאשר הסיכון הפוליטי שיהיה לו אם הוא כן יחתום על הסכם. כולם דוחים, כולם אומרים זה לא במשמרת שלי, זה אנחנו מעבירים, וזה החלק שמטריד אותי. אני לא יודעת אם יהיה שלום מחר, אבל אני יודעת שאם לא נתחיל ללכת לכיוון הזה, אנחנו יום אחד נקום לנקודת האל-חזור, ולא מרגישים את זה, כי ברגע שיש הסכם, אז זה ברור שיש כאן נקודת הכרעה. הבעיה היא שהם לוקחים אותנו למקום שבו הם מחליטים בשבילנו בלי ששואלים אותנו. וזה החלק שמטריד אותי. ויותר גרוע זה שיש מחקר שפורסם השבוע, רוב הציבור במדינת ישראל בעד היפרדות מהפלסטינים. ואין כאן הנהגה שמסוגלת לבוא ולומר את הדבר הזה כפי שצריך. כל מנהיג ישראלי שיגיע להסדר, שהמשמעות שלו היפרדות מלאה או חלקית או בדרך, יקבל תמיכה של רוב הציבור. בינתיים. כי אם נמשיך ככה, מה מטריד אותי? זה שמי שנמצא או אמור להיות איתנו באותו אזור חיוג רעיוני, מפחד לומר את הדברים ומאמץ את העמדות של הממשלה. אז לאט לאט גם התפיסה הציבורית תשתנה. אם שלום הפך להיות מילה גסה בבחירות הקודמות, ודמוקרטיה היא מילה גסה בבחירות האלה, אז בפעם הבאה זה כבר יהפוך להיות, אז זה כבר לא יהיה רוב שתומך בהיפרדות, אלא זה יהפוך להיות למיעוט. לכן הבחירות האלה הן נורא נורא חשובות. אני יודעת שאפשר לחזור למסע ומתן, אני יודעת שאפשר לעשות תהליכים גם שיתחילו לשנות מציאות בעזה, אני לא רוצה לומר שאפשר לחתום על הסתם קבע, אבל יש שורה של דברים שאפשר לעשות, חלק באופן עצמאי וחלק בהסכמות עם הפלסטינים. לשחרר להם עוד שטחי C, דבר שמרגיע את הרוחות, אבל כל זה יבוסס על הבחנה בין עוד בנייה בהתנחלויות שמשרת את אלה שרוצים שנעבור לנקודת האל-חזור, לבין צבא הגנה לישראל. תראה, אני לא מדברת על לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול ולקוות לטוב. כל דבר יהיה בהתאם. ככה גם ניהלנו את המסע ומתן הקודם, שכל תהליך היה מה שנקרא performance based. זאת אומרת, כל מקום שאנחנו עוזבים נעשה אחרי שאנחנו מוודאים שיש למי למסור מפתח ושזה נעשה באחריות. זהו, לדעתי, סיימנו, מציתי. תודה רבה לכם, ותצביעו ותתמכו בנו, ותודה ליעל ותודה לכם.